שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של צלקות. הפרק של היום הוא פרק מיוחד ואישי, שעבדתי עליו הרבה זמן. הוא יעסוק בסיפור של המשפחה שלי, באובדן של המשפחה שלי, שקרה כשנתיים לפני שנולדתי. כחלק מהפרק, ראיינתי את אחים שלי הגדולים. שובל, בת 24, מור, בת 29, ובן לוי, בן 32, כדי לראות את התמונה הברורה על המקרה. הכל התחיל בתאריך השלישי ביוני 2007, התאריך ששינה את הכל. שובל הייתה בת 5, מור בת 11 ובן בן 13. בגלל הפער בגילאים, כל אחד קיבל את המקרה אחרת והבין אותו אחרת. אך לפני הכל, הייתי צריכה להבין איפה הם היו כשזה קרה.
איתו ביחד. בחדר היינו ושיחקנו מחבואים. היינו בן 3, אני בת 5. שיחקנו מחבואים ואני בדיוק התחבאתי בארגז של המשחקים, והוא שמע מהחלון קול שקורא לי, שאומר שובל, ואז בעצם הוא רצה לראות מי יהיה שם. אני כמובן עדיין במחבוא, הוא רצה לראות מי קורא לי, אז הוא פתח את החלון, ובאותו הזמן לא היה לנו סורגים, אז הוא פשוט פתח, הרגל שלו הייתה על עדן החלון והוא מעד למטה.
אני הייתי בחוג התעמלות קרקע, זה היה ביום שישי. בדיוק הייתי באימון לקראת תחרות, ממש ככה תוך כדי הריקוד והכל, פתאום בדודה שלי קרין נכנסת ומדברת עם המאמנת, ומה שאני שומעת זה אוי ואבוי, נוראי, נוראי, מור, קחי את הדברים שלך ותלכי. וישר התחלתי כאילו לחשוב ולא הבנתי מה קורה. אני אומרת לה, אבל מה קרה? ולא עונים לי. והיא מהצד כזה אומרת שוב, מזעזע. ואז אני לוקחת את הדברים שלי ובדרך החוצה אני שואלת את קרין, מה קרה? מה? קרה משהו לסבתא? כי מבחינתי היא הכי מבוגרת במשפחה, שברוך השם תיבדל לחיים ארוכים, וחשבתי שבאמת קרה לה משהו. והיא אומרת לי, לא מור. והיא לא מדברת יותר מזה, והיא לא מוכנה להגיד לי מה קרה. ואז אנחנו נכנסות לרכב, אמא שלה בעצם נוהגת, שירה, דודה שלי. והיא אומרת לי, אני אומרת לה, מה קרה? מה קרה? תספרו לי, מה קרה? סבתא, קרה לה משהו? למה אף אחד לא אומר לי? ואני כבר מתחילה לבכות. עוד לפני שאני יודעת מה קרה, ואז היא אומרת לי שלב נפל.
הייתי הולך בהרגלי אחרי הבית ספר לדודה שלנו, קרין, הבת של שירה, ישראל, היינו הולכים אליהם כל יום שישי אחרי הבית ספר, כדי, היינו אוכלים קוסקוס, היינו משחקים, וזה היה כמו רוטינה, כל יום שישי, זה היה מה שהייתי עושה. אז מן הסתם לא הייתי מגיע הביתה אחרי הבית ספר בכל יום שישי כמעט. אז זה היה רגיל בשבילי, אז הייתי ביום שישי אצל שירה, ואנחנו אוכלים קוסקוס ויושבים והכל, ופתאום את מכירה את זה שאתה נמצא במקום ואתה מרגיש שכולם מסתכלים עליך? לא רק משהו שהוא קרה, אלא משהו שהוא קרה והוא קשור אליך. ואתה גם יודע שהקונוטציה והזה, בתור ילד בן 13 ו-14, משהו כזה, אתה יודע שזה שלילי. ושירה, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, שירה ירדה מהמדרגות עם דמעות, יש להם בית שתי קומות, עם דמעות מהמדרגות, אני יושב בספה, בסלון, המדרגות מאחוריי. אז אני מסתובב, אני רואה את שירה, יורד מהמדרגות, דומעת, ואני לא זוכר כל כך מי היה עוד בבית, קרין דמעה לידי. כאילו כולם יודעים משהו, כאילו בזה, אבל אמרו לי ששלב נפל.
שובל בת החמש לא הבינה את הסיטואציה, ואיתה גמור. לקח 3 ימים עד שקבעו את מותו של שלב, ובשלושת הימים האלה, מור נאחזה בתקווה שזה לא אמיתי.
11 היום זה נשמע כאילו ילדה בוגרת, ילדה גדולה, מבינה? אבל לא. באותו זמן לא באמת הבנתי, לא באמת אכלתי את זה. לא, לא, לא,
את לא הבנת את הסדר גודל עדיין?
ממש לא. זה היה ביום ראשון שהודיעו לנו על זה שהוא נפטר, שהוא לא יצא מזה. לפני כן, פתאום היינו אצלה וכל החברים מהכיתה הביאו לי כזה חוברת של החלמה מהירה, ואני כתבתי לו, הגעתי לבית ספר כרגיל, ואני כתבתי לו במחשב, כאילו מין דף כזה של, שרציתי ללכת לבקר אותו, ולהביא לו עם בלונים. זה גורם לי לבכות. הייתי כל כך תמימה. הייתי בטוחה שהוא יצא מזה, חשבתי שזה סתם משהו. לא באמת הבנתי את סדר גודל האירוע. ובאמת הייתי באמונה שלמה שהוא יצא מזה, אמרתי, אין סיכוי שזה קורה לנו. זה לא יכול לקרות.
לעומת מור היה בן, שהבינו את הסיטואציה במדויק.
שברתי להם דברים בבית.
וואו.
כן, ריסקתי להם שם איזה שולחן, אני חושב שולחן של הפינת אוכל גם, שולחן פינת אוכל, בתור ילד בן 13, אני חושב ששברתי אותו. צרחתי, לא, לא, ודברים כאלה, בתור ילד בן 13, אני לא זוכר בכלל איך זה, כאילו, במקום ליפול ליגון, או לאיזה משהו כזה, או להוריד את הראש, או להתחיל לפקוט, או אפילו לא להבין מה הסיטואציה, פירקתי שם את כל הבית.
למרות שמור לא הבינה את הסיטואציה, הגיע השלב שבאה הפסיכולוגית והעבירה למשפחה את ההודעה הכואבת. וכך מור הבינה באמת מה קרה.
ואז באמת כשהגיעו והודיעו לנו, ישבה איתנו גם פסיכולוגית, או לא בדיוק, לא זוכרת מה זה, והושיבו אותנו בספה, בסלון, אצל שירה, והודיעו לנו, ואני תוך כדי מתרגשת ומראה לכולם, מראה לכולם את מה שהכינו לי, וכאילו אני מתעסקת בכלל בעצמי, באיזה כיף שכל החברים כאילו ככה הכינו לי, וזה ריגש אותי. ואז פתאום מושיבים אותנו בספה ומודיעים לנו, כאילו מי זה שאני מתרגשת, פתאום מודיעים לנו ששלב איננו יותר, ושהוא בשמיים. מתחילים להסביר לנו מה זה אומר שהוא בשמיים, ושאנחנו לא נראה אותו יותר, וכולם התחילו להשתולל, ובאמת צרחות בבית, ואני יצאתי החוצה והתקשרתי לאבא או לאמא, לאבא לפי דעתי, ואמרתי לו, איפה אתם עכשיו? אין סיכוי, זה לא קורה, איפה אתם? וזהו, זה מה שאני זוכרת.
כדי באמת להבין את גודל המקרה, אני רוצה שנחזור אחורה, שנבין את הקשר של שלב עם האחים שלו, וביותר פשוט, מי בעצם היה שלב?
כמו מלאך.
היו רואים שהוא מיוחד.
מלאך שבא לעשות או איזשהו תיקון, או איזשהו שינוי, או איזשהו משהו בעולם שלנו, במשפחה שלנו, ובעצם בגיל 3 השם יחזיר אותו אליו.
הוא היה ילד שמח, היה לו קשה קצת לדבר, היה לו קושי בדיבור, הוא לא היה מדבר כמו שצריך. אבל היו לנו כל מיני משחקים, הוא היה מאוד גם קרוב לבן.
זה נשמע כאילו זה הזיה, אבל זה לא. כאילו הלך לאיבוד, לא הלך לאיבוד. הרי זו שכונה כזאת שדלתות פתוחות בבניין, זה היה כזה, את מבינה? אז כאילו כולם בחוץ. אז אם הילד, סתם דוגמה, מטייל, אז הוא מטייל בשלוש מדרגות מחוץ לבית, כי אמא שוטפת, והכל בסדר. מה שקרה בפועל, זה כאילו, הוא ירד למטה לגמרי. בן 3, 16 מדרגות כל קומה, קומה רביעית. איך? דבר שני, אתה מוצא אותו על המדרכה בחוץ. מה זה בכביש? אני אומר בכביש זה 3 מטר מהבניין. אז אנחנו כולנו לחוצים וזה, בבית, איפה שלי? ויורדים למטה ורואים אותו.
שאלתי את בן איך זה יכול לקרות. איך ילד בגיל כל כך רך הולך? התשובה של בן רק מראה כמה שלב היה ילד מיוחד.
אם מישהו יודע גם החלון, הוא היה נמצא במקום הזוי. שבשביל להגיע אליו ילד בן 3 בגובה של 60 סנטים, 70 סנטים הילד הזה, אז תעשי לי טובה, צריך כמה כיסאות בשביל להגיע. לא היה שם כלום מתחת לחלון. אז לקח לו 3 ימים, כאילו 3 ימים, מקומה רביעית ליפול לרצפה, על הגב, או על הראש קודם כל, אוקיי? אין חבלות על הילד.
וואו.
הוא נקי. צח כל הגוף שלו. צח, כאילו נרדם וקם, ולא קם, סליחה. ככה זה, ככה הילד הנראה. מנפילה מקומה רביעית.
בנוסף לקשר המיוחד של בן ושלב, למור ובן יש זיכרון משותף משלב. זיכרון קטן ומיוחד.
אני לא יודע אם לעשות את זה פה, זה קצת מצחיק, אבל נגיד הוא היה עושה פולו, פולה, פולה. משהו כזה.
הוא הפעוה. כל מיני שטויות. ילד מדהים. אבל אני לא זוכרת הרבה.
אף אחד, גם לא אני, יכול לדמיין מה עוברת משפחה שעברה אסון בסדר גודל כזה. ובמשפחה שלי הייתה אווירה של הדחקה.
הייתה הדחקה. זה הייתה הדחקה. פשוט כולם התחיקו את זה. זה לא קרה, כאילו זה קרה. אבל זהו. ממשיכים כאלה, לא מדברים על זה, לא נוברים בזה. איך שאתה אומר את המילה שין, אנשים, את העוד שין, אנשים מתחילים לדמוע. זה היה נורא 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 רגיש.
למרות ההדחקה, האשמה והחרטה של כל אחד מבני המשפחה לא מאחרת לבוא.
יש הרבה פעמים שאני מרגישה אשמה לפעמים על השם שובל, ספציפית בגלל המקרה, כאילו, כי הוא באמת שמע את השם שלי, וזו הסיבה שהוא פתח את החלון ומעד.
אבל אם אתה תבוא ונגיד סתם דוגמה, תתחיל לדבר על זה, אז היא לבד בעצמה יכולה להרגיל לעצמה, הייתי בבית, יכלתי לעשות יותר. שובל, אם הייתי מסובבת את הגב, מור, אם הייתי בבית, אני אמרתי לעצמי, ביום שישי הזה, דווקא היום הלכתי לאכול קוסקוס, וזה רוטינה. אני הייתי צריך להוציא אותו מהגן, חבל שלא הוצאתי אותו מהגן. אבא, הגיע לשם, הרים אותו בידיים, שהוא היה על הרצפה. כולם נדפקו. כולם נדפקו בראש, אבל הדחקת.
ההדחקה היא כמו אבן על הלב. אם מכחישים ולא משחררים, עלולים להתרסק. וזה בדיוק מה שקרה לבן. כחצי שנה לאחר מות אחיו.
אני יכול להעיד על עצמי שגם הייתי לא כזה רגוע, בוא נגיד. הייתי תמיד קצר. הייתי במשחק, אז פעם, ליצור יבנה, קבוצת כדורסל, הייתה בליגת העל, בכדורסל. אז היינו אוהדים אותם ביבנה, והיינו אנחנו הקמנו את זה כזה גם. והיה לנו ארגון אוהדים כזה קטן משלנו, של ילדים. והיה שם ילד, לימים היום אני מכיר אותו, והוא אחלה גבר. והיה שם ילד שאבא שלו היה אחראי על הנקניקיות למטה. זה ממש סיפורים של... את מחזירה אותי אחורה, אני זוכר את הסצנות האלה, אני לא חשבתי על זה הרבה זמן. והילד הזה כנראה בדיעבד, או מה שסיפרו לי, הילד הזה הוא, כאילו קצת יש לו בעיות, כנראה. הוא לא מבין סיטואציות, זה פשוט, הוא ככה, ובגלל שזה בעיה, הוא לא מתכוון לפגוע. אז לא ידעתי את זה, וגם אז לא היה כנראה אכפת לי. גם אם הייתי יודע את זה. זאת אומרת, זה לא היה מעניין אותי. אז הייתה על זה כתבה גדולה ביבנתון, וביבנתון זה העיתון שלנו, אז כאילו הייתה על זה כתבה גדולה, ואחרי זה זה עבר לארצי קצת, כי ילד זה אסון. כן. במקרה שהוא אסוני, זה ילד שנופל בגיל רך ומת. אז כולם ידעו בעיר. כולם יודעים. לא יודעים שאני אח שלו, אבל יודעים. מי שיודע יותר עמוק, אז הוא יודע יותר עמוק. אז הילד הזה פשוט הסתכל לי לתוך הלבן של העיניים ואמר לי, אתה זה שאח שלו מת, נכון?
וואו.
כן, אתה זה שאח שלו מת.
וואו, אז, קשה. כאילו,
כן, עכשיו, אני היום בדיעבד, אני יכול להגיד לו כן? היום, אני אגיד לו כן, אני צריך לשמוע עוד משהו בשביל להתעצבן. זה לא מעצבן אותי. אז זה לא, בוא נגיד, הייתי יכול להגיד גם תודה קצת, כאילו... איזה כיף שאמרת איזה משהו, אני יכול לשחרר עליך את כל מה שיושב בי בפנים, מי שרוצה לשחרר את האגרסיות שלו, לא יודע שהוא צריך לשחרר אגרסיות. עצבני נורא, מכונס נורא, מנצל להוציא את זה במשחקי כדורסל, בכל מיני דברים כאלה, בכל מיני מקומות שהוא הולך, בכדורגל שהוא משחק עם חברים, וכל מיני דברים כאלה. ואז אומר, הנה, זה הדרור שלי, זה הציפור דרור שלי. במילים אחרות, עוד הפעם, הכל בדיעבד, אני לא יודע את זה. אבל פשוט תפסתי אותו ברגע שהוא אמר את זה, פשוט תפסתי אותו מהגרון.
וואו.
תפסתי אותו מהגרון, נפלנו ביחד על הכיסאות, על הגב שלו. עכשיו זה כיסאות, אתה יודע, זה מערום, זה אחד אחרי, זה רידה כזאת. זה לא נעים למי שיושבים על הגב שלו. ואני על הגב שלו, ואני מנסה להוציא לו את הגורגרת. זה מה שהולך שם, זה קשה.
קשה
לשמיעה אפילו. אז אני ממש עובד על זה, והוא נהיה כחול, והוא מגיע למצב זה, וכולם מנסים להוריד אותי ממנו הילדים וזה, וממש, ממש, 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 כמעט אילפון, העיניים שלו מתגלגלות, הצליחו לשחרר אותי.
וואו.
הוא כאילו, לא, הוא באפיסת כוחות לגמרי, הילד לא מצליח לזוז. עכשיו, זה ילד עם בעיות. אז האבא הוא אריה ברגעים האלה. אז אני אלך לתקוף אותו, את הילד התוקף. אז האבא הזה עלה וקיבל גם מכות.
עקב המקרה, הסובבים של מור גוננו עליה מאוד. מה שגרם לה ליצור דפוס, שלא נותן לה להקל ולתת לאירועים בחייה את המקום הראוי להם.
אני לא ישבתי בדיוק שבעה. למרות שהייתי אמורה, אני לא ישבתי שבעה, לא נתנו לי, המורה שלי לקחה אותי, והייתה איתי, ולקחה אותי לבית הספר, זה היה קצת לפני החופש הגדול, או בר חופש הגדול, אני לא זוכרת כבר, אבל היו כמה ימים אחרונים, זה היה כזה ימים כיפים כאלה, והיא לקחה אותי להיות לידה, להיות איתה, אז לא באמת ישבתי, וגם אחר כך, בשבת שכבר קמים, אם אני לא טועה, אני הלכתי להתחרות, כי הייתי שבוע לפני תחרות, אז הלכתי להתחרות, אז לא באמת התאבלתי על זה, כאילו לא נתנו לי להתאבל, וזה ייצב אותי היום, בזה שאני יודעת, סתם יצא לי לדבר, ואז גם אמרו לי על זה, שנגיד אני אומרת, בסדר, ילדתי, אין בעיה, יאללה, שבוע, שבועיים מתוששים, קדימה לעבודה, כאילו, אין זמן לעצור. ואז אומרים לי שכאילו, אני לא באמת מעכל את דברים, אני לא באמת נחה, גם לטובה וגם הדברים הפחות טובים, כן. אני כאילו, יאללה, סבבה, הכל טוב, אפשר לעבור הלאה. מתגברים, זה החיים, זה מה יש.
לאחר המקרה, המשפחה מוכרת את הבית, ואבא נודר נדר לשמור את השבת.
עזבנו את הבית שהיינו גרים בו שבו קרה המקרה. הבית הזה גם דרך אגב היה אמור להימחר לפני המקרה. וזה רק מראה כמה הכל מכוון ומיד השם. הבית לא נמכר, ואז קרה המקרה. ומיד אחר כך, אותו קונה שהיה אמור לקנות לפני כן, פשוט אבא מכר לו את הבית במחיר מאוד מזרי, רק כדי ש... לעזוב שמה.
המשפחה התחילה לשמור שבת, אבא החליט נדר נדר, ובעצם כולנו התחלנו לשמור את השבת. מה שלפני כן היינו עושים קידוש, אפילו לא היינו עושים קידוש, כאילו היינו הולכים שבתות במסעדות, או גם את זה, אני לא זוכרת, זה הכל מסיפורים, אבל היינו הולכים למסעדות, לא היינו באמת חווים את השבת, ובעצם מאז שזה קרה, אז התחלנו לשמור שבת כל המשפחה.
אם יש משהו אחד שלא יעשה בבית משפחת לוי, בבית שלי, זה להתקרב לחלונות. מאיזה מקרה הטריגר הזה שרוי בכל בני המשפחה? הקרבה לחלון יוצרת חרדה ממשית. יש סיפור שבן סיפר, שמסביר באמת עד כמה הטריגר הזה חזק בנו.
אני אספר סיפור על זה. קודם כל, עמידה ליד עדן חלון זה משהו שבלתי נסבל במשפחה. אין דבר כזה, את לא מתקרבת לעדן החלון בחיים. וזה טריגר קיצוני, זה טריגר קיצוני מאוד. צורך הדוגמה של הטריגר הקיצוני הזה, גל פארג', חבר שלי. חבר שלי מגיל קטן, את יודעת מי זה גם, ומי שנולדתי עד עכשיו אנחנו חברים. אוקיי? זה חבר הילדות שלי הכי טוב. היינו במסיבה שנים אחרי שלב. שנים. 7 שנים אחרי שלב או משהו כזה. היינו במסיבה בבית של אלדר. אלדר עוד חבר. אלדר גר קומה ראשונה. קומה ראשונה וחצי כזה. מרפסת גדולה שעשו מן החדר. כל המרפסת, זאת אומרת, 50 סנטים מהרצפה, יש לך עדן חלון. אתה יושב על זה, זה כאילו כמו כיסא. אז קודם כל, כל פעם שהיינו שם, אני הייתי אומר לאנשים, אל תשבו שם, זה משגע לי את השכל. זה דבר ראשון. הייתי אומר את זה. פשוט בן אדם בא לבית של בן אדם, אומר לאנשים לא לשבת על עדן חלון של בית של בן אדם. זה קודם כל, שתדעי. דבר שני, זה מזעזע עכשיו. ישבנו שם, ושותים, וזה. אנשים שותים, שיקורים. זה עדן חלון, זה פתוח, תחשבי מרפסת פתוחה מכל הכיוונים. 3 פינות. צד אחד זה קיר. גל יושב על עדן החלון, אני יצאתי מהמרפסת הזאת, נמצא בבית, מסתובב בבית, פתאום שומעים, בום!
וואו.
כן, שומעים, בום! אלדר רץ מהחדר, יוצא מהמרפסת, צועק לי, בן, בא אליי! אליי הוא בא! יש 70 אנשים בבית, בא אליי. בן, גל נפל מהחלון.
וואו.
God damn!
וואו.
God damn! נפל מהחלון.
וואו.
זה המשפט. בן, גל נפל מהחלון. בכי. לא, אני לא, לא בן אדם כזה. אני בן אדם שמתפקד. אני מתפקד את הסיטואציה. סבבה, נפל מהחלון, בוא נלך להביא אותו. או לראות מה קרה לו. לא, 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 לא.
לא, זה מחזיר אותך ישר. נהרות.
מה זה המשפט הזה? נהרות של דם מהעיניים. מרוב שיצא לי, הייתי אדום בעיניים. ומה קרה? אפלה ואפלה. אני בוכה, 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 ואני צורח בבית. לא יכול לתפקד. אני צורק, לא, צורק בבית. אמרתי לה, לא לשבת על הנהרה, אמרתי לה. אני לא יכול להרים את הראש מהרצפה כזה, אם אני יושב על הרצפה כזה, אני לא יכול להרים את הראש מהרצפה, כי אני אומר לעצמי, זה קרה לו. זהו. אין גל, ולא בראש שלי, קומה ראשונה, יכול להיות, ילד בוגר, אולי נפל גבוה הילד הזה, מטר 80 ומשהו, הכל בסדר אולי. לא. או, מוות, הוא מת, גל מת עכשיו, ואני צריך להסתדר עם זה. מת, גם ייקח לו אולי 3 ימים למות. ככה בראש שלי. אני צריך לבוא אליו למיטה, בקפלן. ככה אני מדמיין את זה, בזה הכל בשניות. לא עובר 5 שניות, 30 שניות כל הסיפור הזה, של, של מה שאני עובר בראש, ומי שאלדר אמר לי, עובר עוד 30 שניות, גל עולה למעלה. גל עולה למעלה, עם חיוך על הפנים, רואה אותי מדמה מהעיניים מרוב בכי, ואומר לי, מה יש לך, למה אתה בוכה? ואני לא, לא נרגע.
כחצי שנה אחרי המקרה, אחרי האסון, קרה עוד אסון שלא איחר לבוא. סבתא שלי, אימא של אימא שלי, נפטרה.
כן, זה היה מאוד מאוד קשה. אימא היא לביאה אמיתית. היא מטורפת, באמת. כל מה שהיא עברה וכל מה שהיא חוותה, אי אפשר להבין את מה שהיא עברה, אימא, ואת מה שזה יצר לה. כאילו, היה קשה במיוחד לראות את אימא, איך היא שתי העבדות הכי גדולות שיכולות להיות לאימא.
אימא שלי מחזיקה את הבית כל יום. ועם כל מה שהיא עברה ועוברת, היא נשארת חזקה ויציבה. היא לא מוותרת. אני מודה על כל יום שהיא לא ויתרה. כי כשנתיים לאחר המקרה, אימא ואבא מספרים על הריון.
ואז אימא גילתה על הריון איתך. אז זה כן הכניס קצת איזשהו אושר ושמחה ותקווה. אני מאוד רציתי לקרוא לך אושר, כי את היית האושר שלנו.
ברגע שאת, שאימא נכנסה לרעיון והיא סיפרה לנו, זה היה אור. זה היה ממש אור, 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 רציני. ואני זוכר, היה יש. היה יש. ילדים אמרו יש בבית. אני, מור, אני זוכר שאמרנו יש, זה משהו, אני שמח, משהו שמחנו.
אז היי, אני מעיין לוי. אני האחות הכי קטנה במשפחה. והגעתי לעולם אחרי שהמשפחה שלי עברה טראומה נוראית. במשפחה שלי לא מדברים על המקרה הזה, ובקושי מזכירים את השם של שלו. וזה לא מתוך הכבוד, אלא להפך, כי זה עדיין כואב לכולם. זה פצע שלעולם לא יגליד. האור של המשפחה הפך לחושך. בגלל שלא מדברים על המקרה, גיליתי אותו לבד. זה היה ביום של ההזכרה של סבתא שלי. אני לא זוכרת בת כמה הייתי, אבל לא ידעתי לקרוא עדיין. אני רואה את כולם סביב הקבר, ומתפללים. והכל כרגיל. עד שאבא שלי אמר, קדימה, עכשיו לקבר של סבתא. אני לא הבנתי מה קורה, כי הרי עכשיו היינו בקבר של סבתא. אתם הרי התפללתם. וישר שאלתי, אז של מי הקבר הזה? וכולם השתתקו. לקחו אותי הצידה, וסיפרו לי שהיה לי אח, ושהוא נפטר. לימים, גם מצאתי כתבה של היבנתון בחדר של אמא שלי, כשעשינו ניקיונות לפסח. רק אחרי שקראתי את הכתבה, הקטה בי ההבנה והזעזוע מהמקרה. רק אחרי הכתבה הבנתי כמה ההורים שלי אנשים חזקים. למרות שלא הייתי כשהמקרה קרה, אני מרגישה חיבור עמוק למקרה. בכל זאת זה עדיין טראומה שהמשפחה שלי עברה ועוד עוברת. אני יכולה להגיד שאני מרגישה קשר עמוק לשלב. למרות שאני לא מכירה אותו, אני מרגישה כאילו הוא תמיד היה שם, וכאילו הוא תמיד איתי. אני מודה על המשפחה שלי, ומודה על הכל, ומודה שהם לא ויתרו, כי בזכותם אני פה. תודה לכם שהאזנתם. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת תקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה. כאן, כל יבנה.